השבת פרשת שירה, נעסוק בעניינה של שירת הים שמלווה אותנו יום יום בחגים, במועדים, בימי החול, בפסוקי דזמרה, ונראה בית מעניין שנוכל לקחת אותו איתנו ליום יום. ויוגד המלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדינו. ויסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים, ושלישים על כולו. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. כותב לנו רש"י בדיוק את סדר הימים, מה קרה בדיוק מיציאת מצרים עד קריעת ים סוף, בקטע השני, איקטורין שלח עמהם מרגלים, בלשים, שיגיעו ויגידו לפרעה אם העם חוזר אחרי שלושה ימים או באמת ברח. כיוון שהגיעו שלושת ימים שקבעו ללך ולשוב, ראו שאינם חוזרים למצרים. באו והגידו לפרעה ביום הרביעי, בחמישי ובשישי רדפו אחריהם, ובליל שביעי ירדו לים, בשחרית אמרו שירה, והוא יום שביעי של פסח. לכן אנו קוראים שירה ביום השביעי של פסח. מצד שני, יש עוד רש"י, בפרשת שלח, על הפסוק, הכנף פתיל תכלת ועל לחם לציצית, כותב רש"י בקטע השלישי, שמונה חוטים שבציצית, כנגד שמונה ימים ששהו ישראל משיצאו ממצרים, עד שאמרו שירה על הים. מעניין? מיציאת מצרים עד קריעת ים סוף, זה שבעה ימים. מה הרעש של לכתוב שמונה ימים? כותב רבי אליהו מזרחי בעריהם את ההסבר הפשוט והנכון. עד קבלת התורה, הלילה היה קשור ליום שעבר. היום מתחיל בבוקר, בוקר, יום ולילה. לא לילה ויום, אלא יום ולילה. פרעה, בחצות הלילה, נתן לנו אור ירוק לצאת ממצרים. קומו צאו מתוך עמי, כולם, מה שאתם רוצים. אנחנו אמרנו לו, אנחנו לא גנבים, אנחנו לא בורחים בלילה, נצא ביום. אבל מבחינת פרעה, בלוח, יציאת מצרים התחילה מתי? בלילה. זאת אומרת, שבבוקר יצאנו בפועל, זה כבר היה בעצם מה? היום השני. אז לכן, מיציאת מצרים, עד קריעת ים סוף, בלוח זה שמונה ימים. אבל מבחינת השעות, 24 שעות ביום, זה סך הכל שבעה ימים. אז זה מסתדר טוב מאוד. אלא מה? שאלתנו הראשונה היא, מה בכלל הקשר בין מצוות ציצית לקריאת ים סוף? על הפסוק, הכנף, תתחלת ועל החמת ציצית, יש שמונה חוטים בציצית, כנגד הימים מציאת מצרים עד קריאת ים סוף. מה הקשר בין ציצית לקריאת ים סוף? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, נאמר בקטע החמישי, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ואמרו לאמור השירה להשם, כי גאו גאה, סוס ורוחבו, רמה וים. נאמר על כך בגמרא בסנהדרין, למה כתוב בתורה אז ישיר? ישיר הרי זה לשון עתיד, אז צריך כתוב אז שר, אומרת הגמרא בקטע השישי, תנא רבי מאיר אומר, מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, שר לא נאמר, אלא ישיר. מכאן לתחיית המתים מן התורה. ושאלתנו השנייה היא, מדוע היסוד והשורש של תחיית המתים מן התורה נלמד דרך שירת הים? למה זה המקור לתחיית המתים מן התורה? ושאלה שלישית ואחרונה, אומר לנו בעל המשנה ברורה דבר נפלא בקטע השביעי, ויאמר שירת הים בשמחה. וידמה בדעתו, כאילו באותו היום עבר בים. והאומר בשמחה, מוכלים לו אבונותיו. כמה זה לוקח לנו להגיד שירת הים? שתי דקות, קצת יותר. אם מדי פעם, אומרים את זה יותר בנחת ובשמחה, זוכים למחילת אבונות. לא צריך לחכות לראש השנה יום כיפור, מקבלים את זה בבוקר. שאלתנו השלישית והאחרונה, איך אמירת שירת הים בשמחה גורמת למחילת אבונות? מה הקשר? איך זה מתחבר בכלל? אלה הם השאלות. ודרך השאלות האלה, שכולם קשורים לשירת הים שמלווה אותנו יום יום, נראה פה דבר פלאי 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 פלאים. לא רק השירה תתרומם במהלך הדברים ליום יום, אלא גם ההסתכלות שלנו על הרבה דברים תראה אחרת לגמרי. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו בדברי רש"י שמספר החוטים שבציצית כנגד הימים יציאת מצרים עד קריאת ים סוף, איך מצווה ציצית מתחברת לקריאת ים סוף? שאלה שנייה, מדוע היסוד והשורש לתחיית המתים מן התורה נלמד מהפתיחה של שירת הים? אז ישיר משה ובני ישראל, לא שר ישיר, אומרת הגמרא בסנהדרין, מפה רמז לתחיית המתים מן התורה. מה הקשר בין תחיית המתים מן התורה לשירת הים? שאלה שלישית ואחרונה, מהו ההסבר שכל האומר שירת הים בשמחה מוחלים לו על כל עוונותיו? אז כדי לענות על השאלות האלה, ניכנס לסוגיה של גלות וגאולת מצרים, וכמו בכל עניין רחב בתורה, אי אפשר לראות אותו דרך פרשה אחת, צריך לראות את התמונה בגדול, ואז יש את ההבנה במה שאנחנו עוסקים. אז בואו ונראה, נתחיל את הדברים בצורה הבאה. נאמר בפרשת שמות בקטע השמיני, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. כבר בפסוק הראשון לא כתוב שאמרם חוזר לאשתו יוכבת, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ולמה? כדי שלא ניתה, ושהעולם לא ייתה ויחשוב וידמיין שמשה רבינו הוא ילוד בורא עולם. אין דבר כזה. יש לו אמא ויש לו אבא. לא מעניין כרגע השם. חשוב, וילך איש, מתחתן עם הבת של, ונולד משה. הוא בשר ודם. אבל מה זה וילך? לאיפה הוא הלך? אומרת הגמרא בסוטה בקטע התשיעי למעלה בצד שמאל. וילך איש מבית לוי, להיכן הלך? אמר רבי יהודה בר זיבנה, הלך בעצת ביתו, תנה, אמרם גדול הדור היה. כיוון שאמר פרעה הרשע, כל הבן האלה עוד, היורת השליחו, אמר לה, שבנו עמלים? מה, אם את ילד בן, ואז מה יקרה? פרעה יהרוג אותו. הצער של בן שנולד והורגים אותו, הוא נורא יותר, אם לא היה לילד בכלל. עמד וגירש את אשתו. עמדו כולם, גירשו נשותיהם. אמרה לו ביתו, אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה? פרעה לא גזר אלא לסכנים, אתה גזרת לסכנים ולנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ובעולם הבא. פרעה הרשע, ספק מתקיימת גזירתו, ספק אינה מתקיימת. אתה צדיק, בוודאי גזירתך מתקיימת. הוא אומר לה, צודקת. הדבר ראשון, גדלות של מנהיג. הם אומרים לו דבר נכון, גם אם אומרת לו ילדה, ביתו, קטנה מרים, הוא שומע. החזיר את אשתו, עמדו כולם, החזירו את נשותיהם. מה כתוב כאן? שבעצם מרים, באופן עקיף, גרמה לעוד דור בעם ישראל. בזה שהיא החזירה את אבא לאמא, וכולם הלכו בעקבות אמרם ויוכבת, נולד עוד דור בעם ישראל. והנה מה קורה, בחזרה על הקטע השמיני, ותר האישה, למטה בצד ימין, ותלת בן, ותראה אותו כי טוב ותצפנו את שלושה ירחים. אופס, נולד בן. אומר אמרם לביתו, אמרתי לך, מה עושים עכשיו? אבל בעצם היא לא צריכה לתת לו תשובה. למה לא צריכה לתת לו תשובה? כי יש עוד זמן. משה נולד בטרם זמן, בחודש השישי, אומרים חזל. שלושה חודשים אפשר להחזיק אותו בבית. ואז אפשר לחשוב איפה אפשר להחביא אותו. ואז מה קורה? ותצפינהו שלושה ירחים, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף, על שפת היאור. מאוד מעניין. אם היו שואלים אתכם, נולד תינוק, לא רוצים שפרעה יהרוג אותו, איפה כדאי להחביא אותו? הרי יבואו לבדוק. יבואו הרי לבדוק מה קורה עם התינוק, נכון? ואם זה בן יהרגו אותו, צריכים להחביא אותו. מה הייתם אומרים? אצל השכנה. לא באותו רחוב, שני רחובות אחר כך. אולי באזור אחר, הרי עם ישראל, ויפרו, ויבו, ויעצמו עם עוד מאוד. מה פתאום, אחרי שלושה חודשים של מחשבה, החליטו בבית אצל משה, אמא ואבא ומרים, לשים אותו בטבע בסוף. מה פתאום? זה בכל זאת תינוק. תן אותו לזה שכנה, שברור שמה לא יחפשו, וזהו. פשוט מאוד. כי היאור של מצרים זה המקום הכי בטוח. אף אחד לא הולך לשם. חוץ מאחד, פרו. זה האלוהים. האלוהים זה פרו והיאור ביחד. אף אחד לא מתקרב לשם. לאלוהים הזה. אז הכי טוב, במקום שאף אחד לא חושב שמישהו נמצא, שם בין קני הסוף, להחביא אותו. אבל מה קרה? פתאום, איך נאמר בקטע העשירי, ותתעצב אחותו מרחוק, לדע מה יעשה לו. מי יעשה לו? אף אחד לא יכול לעשות לו כלום, כי אף אחד לא בא לשם. לדע מה יעשה לו, הקדוש ברוך הוא. כי למרים היה בטוח, התינוק הזה יישאר חי. כי הוא הגיע לעולם, ובעקבותיו דור שלם בא לעולם. בורא עולם משאיר אותו חי. אז היא מתייצבת לראות מה הקדוש ברוך הוא הולך לעשות פה. איך הוא מציל אותו. ואז מה קורה? ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור. פתאום בת פרעה מגיעה. כי היא באמת יכולה להגיע ליאור. היא הבת של אלוהים, פרעה. אז היא ודאי יכולה להגיע ליאור. אבל מה פתאום היא באה ליאור? אומרת הגמרא בקטע 11, ותרד את פרעה לרחוץ על היאור, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מלמד שירדה לרחוץ מגילולי אביה. היא הרגישה בבית נורא, מגעיל, הכל שקר, הכל לא נכון, היא רצתה קצת להתאר, הלכה לטבול בה יאור. מאיפה רבי שמעון בן יוחאי ידע את זה? מאיפה הוא ידע את זה? איפה זה כתוב? אנחנו יש לנו אמונת חכמים ודאי. איפה זה כתוב? בתורה עצמה. כי איך נאמר בקטע העשירי? ותרד, בקטע 11, הציטוט של הפסוק, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור. מעולם לא רוחצים על המים. רוחצים מאיפה? בתוך המים. מה זה על המים? אלא כאילו התורה באה ואומרת, מה, זה האלוהים היאור הזה? זה לא האלוהים, אני דורכת עליו. כאילו היא הולכת על המים. כדי להראות, זה לא אלוהים, זה רק מים. מים חיים, אפשר להתאר במים, אבל זה לא אלוהים. אז לכן, התורה מדגישה, ותרת התורה לרחוץ על היאור ולא ביאור. עכשיו מה קורה? נערותיה בחזרה בקטע העשירי, הולכות על יד היאור. הן לא נוגעות במים, זה האלוהים. יש רספקט, יש מרחק. ואז, ותראה את התיבה בתוך הסוף. נראה, בת פרוקי במים. ואומרים על זה חזל בקטע ה-12. ותראה את התיבה בתוך הסוף, כיוון דחזור דקבאי להצולה למשה, הנערות שבאו עם בת פרו, בכל זאת היא בת מלך, הלכו איתה נערות, ראו שהיא מסתכלת על התיבה, כי הם ראו אותה מהצד, מהחוף, ולא עושה כלום. אמרו לה, גבירתנו, מנהגו של עולם מלך בשר אדם גוזר גזרה, אם כל העולם כולו לא מקיימים אותה, נו, אפשר להבין, כן או לא. אבל בניו ובני וטוב עדיין מקיימים אותה. ואת עובדת, עוברת על גזירת אביך? איך את עושה? זה אבא שלך קבע את זה, להרוג את כל התינוקות. ירד גבריאל, חוות אותם בקרקע. זאת אומרת, הפיל אותם על הרצפה, את כל הנערות של בת פרעה, הידיים, הרגליים, הכל, האור נשרט, כואב להם, הן לא יכולות להישאר, חוזרות בחזרה לאיפה? לארמון. אבל אי אפשר להשאיר את בת פרעה לבד, היא הרי בת מלך, בת פרעה, אז משאירים איתה נערה אחת. אז איך אומר הפסוק? בקטע העשירי, ותשלח, בשורה השלישית, ותשלח את המתה ותיקחיה. מה זה המתה? שני שיטות בחזל. או את המייד, את השפחה, היא שלחה בחזרה לארמון, או את היד, היא שלחה לקחת את מה? את ה... תתבה. אז למה אם היא שלחה את היד, לא כתוב ותשלח את ידה? ואם זה המיד, השפחה, למה לא כתוב ותשלח את שפחתה? למה כתוב אמתה? כי בלשון הקודש אומר הנציב, אמה, זה גם מיד, גם שפחה וגם יד. היא קודם שלחה את השפחה לארמון, להישאר לבד. כי אם הייתה נשארת איתה, היא הייתה מספרת בארמון שהיא הצילה תינוק יהודי. ופרעה היה הורג אותה בדיוק כמו שהוא רצה להרוג את מי? את משה שהציל איש עברי. אז לכן דבר ראשון צריך לשלוח את כולם לארמון, היא נשארת לבד. וכך היה. ואז מה קורה? פותחת את התיבה בקטע העשירי, ותפתח ותראה את הילד והנה נער בוכה, ותחמול עליו. זאת אומרת, היא פותחת את התיבה, היא רואה תינוק בוכה. אז מה התגובה הספונטנית שרואים תינוק בוכה? מרימים אותו. היא מרימה אותו, מחזיקה אותו ביד כמה שניות. אז מרים כבר הבינה, היא לא רוצה להרוג אותו. כי אם היא הייתה רוצה להרוג אותו, היא הייתה פשוט לוקחת אותו, זורקת אותו למים. או הופכת את התיבה. אבל היא מחזיקה אותו. מיד היא מגיעה, ותאמר אחותו אל בת פרעה, הילך וקראתי לך אישה מנקת? מן העבריות? ותניק לך את הילד? היא לא אומרת לה, אני הולך להביא את אמא שלו, הולכת להביא את אמא שלו. היא לא אומרת לה, את רוצה שאני אשמור על התינוק? היא מאוד נזהרת, כי היא לא יודעת מה בת פרעה חושבת. רק היא רואה שהיא לא רוצה להרוג אותו. היא אומרת לה, תקשיבי, יש הרבה אמהות שרוצות להעניק. הן לא יכולות, כי הרגו להם את התינוק. נביא לך אחת? כן. אז אמא, יוכבת, נמצאת ברחוב השני. היא ישר מביאה אותה. היא גם, כמובן, לא אומרת לזאת אמא. היא אומרת לה, תניקי אותו, תגמרי להעניק, אני משלמת לך. כמובן, הוא חוזר לארמון, אומרת לה, בסדר. אז מה קרה? בינתיים, הוא גדל עם אמא ואבא, משה, עוד שנתיים. סוף זמן ההנקה. ואז הוא מגיע לארמון. הנה לנו, התינוק, שפרעה רצה להפוך עליו את המים, הוא יהיה זה שיהפוך את המים על מי? על פרעה. מתי? בשביעי של פסח. וכשהוא יהפוך את המים על פרעה בשביעי של פסח, בקריאת ים סוף, כשהוא יתה את ידו על המים, יבקעו המים והמים יחזרו בחזרה לחסות את כל המצרים, על המעמד הגדול הזה, כותב רבי יהודה הלוי, פזמון, שבהרבה קהילות, שרים אותו, אומרים אותו, בשביעי של פסח, ובברית מילה. הנה הוא לפנינו בקטע 14. ותראו מה כתוב שם. יום ליבשה נהפכו מצולים. יש גרסה, ים ליבשה נהפכו מצולים. שירה חדשה, שיבחו גאולים. המים כיסו את המצרים, ואנחנו אומרים שירה חדשה, כי אנחנו גאולים. שימו לב, הבאים ממך בברית חותמך. מה זאת אומרת הבאים איתך בברית חותמך? ברית מילה. ומבטן לשמך אמנים עולים. אמא בהיריון שיודעת שיש לה בן, היא גם יודעת שהוא ייוולד, יהיה לו ברית, תעשה לו ברית מילה ביום השמיני. שירה חדשה, שיבחו גאולים. מעניין מאוד. ראה רב יהודה הלוי, לחבר את שירת הים לברית מילה? מה הקשר? מתי הייתה ברית מילה? לפני קריאת ים סוף. כשהיינו במצרים. ואעבור עלייך ואעריך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי, דם פסח ודם מילה. אז פה רב יהודה הלוי מחבר את ברית המילה לקריאת ים סוף. נמשיך עוד שורה. ועל כנפי הראות אותם, לכל רואה אותם, ועל כנפי כסותם יעשו גדילים. מה זה על כנפי כסותם יעשו גדילים? ציצית, שירה חדשה, שיבחו גאולים. מעניין מאוד, כמו רשי, מחבר את שירת הים, למה? למצוות ציצית. לא מבין. הרי ברית מילה היה לפני קריאת ים סוף, במצרים. מצוות ציצית הייתה, אחרי שכבר היינו במדבר כמה שנים, באיזשהו שלב קיבלנו את המצווה הזאת. איך שני המצוות האלה מתחברות למה? לקריאת ים סוף. איך זה מתחבר? תשמעו פילי פלאים. אומר המשך חוכמה, לא בקשר לזה. הוא מדבר על מצוות ציצית. אבל היסוד שלו פותח לנו פה עולם ומלואו. שבורא העולם ברא את עולמו, כולם יודעים, האדם נברא האחרון. קודם נברא העולם, אחר כך נברא האדם. וששואלים, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם האחרון? אז התשובה שכולם אומרים כבר מי הגן, כי הקדוש ברוך הוא רצה לתת לו, הנה הכל מוכן, כך, שלך. תשתמש עם זה נכון, אתה תהיה מלך. מלך העולם. אם לא, תאבד את הכל. ככה גילים למה זה נכון. אבל יש עוד הסבר. שבורא העולם החליט לברוא אדם, הוא החליט לברוא אדם. בשר ודם. אדם, כפי שבורא העולם החליט לברוא, לא יכול להיות בעולם לפני שהעולם נברא. זאת אומרת, אם נניח בורא עולם, בצד שאנחנו יכולים להבין, שם את האדם בתוך סירה, בים, הרי כל העולם היה מים, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, שם אותו במים, ומתחיל לברוא את האדם, והאדם רואה את זה מתוך האונייה, קבוע המים למקום אחד, יש עולם. לאדם לא היה יכולת לשרוד בכזה עולם. לחיות בכזה עולם, למה? כי בורא עולם, כל מהותו זה אור, אור, אש, אור, אש אוכלה, אור גדול. אי אפשר לעמוד בשר ודם מול כזה אור. מלאכים כן, לא בשר ודם, גם מלאכים לא הכל. אבל אדם ודאי שלא. אז קודם צריך בורא עולם, בשפה שלנו כמובן, לחסות את האור שלו. בדיוק כמו שהבגד מכסה את גופנו. כך בורא עולם צריך לחסות את האור שבו. את הלייט, אור באלף. איך עושים את זה? בורים עולם, והעולם מכסה את האור של הקדוש ברוך הוא. ומניין, שאנחנו כל פעם בראש חודש שאומרים ברכי נפשי, מה אנחנו אומרים? אותה אור כסלמה. אותה זה מכסה את האור שלו כמו בגד. זאת אומרת, כמו שבגד מכסה את הגוף, בורא עולם מכסה את אורו. ולכן בחזל העולם נקרא בשם בגד. כי זה מכסה את האור של הקדוש ברוך הוא. מדי פעם הקדוש ברוך הוא קצת מגלה לנו את האור שלו. אורו, ניסים. מגלה יותר את האור, ניסי ניסים. ורואים את זה כל הזמן. אבל בגדול זה מכוסה. אבל בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאדם, תראה, יצרתי אותך לעולם שאתה יכול ללכת בו, לחיות בו. יצרתי בגד שמכסה את האור שלי, וזה מאפשר לך לחיות. אבל בוא תקשיב טוב באדם. הבגד שיצרתי, שזה העולם, יצרתי בגד מיוחד, שיש לו ארבע כנפות. שנאמר, וקרב פזורנו מארבע כנפות הארץ. אני רוצה ממך שתדע, אתה השותף שלי. אתה הפרטנר שלי. מה שאני רוצה שאתה תעשה, בכנפות של הבגד, שזה העולם, תטיל בו ציצית. פירוש הדבר, תעשה מה שאתה רוצה פה. אבל תחבר את זה לקדושה. תחבר את זה למצווה. יש שותפים הכי טוב. בוא תבין, אני רוצה אותך כשותף. קח אותי כשותף איתך. זה יסוד שאומר המשך חוכמה. בקשר לציצית, בואו נראה כמה שורות בפנים. בקטע ה-15. כוונת מצווה ציצית לדעתי כך, אומר המשך חוכמה. וזה ידוע, הבורא יתברך בחוכמתו המתאחדת, ברא מציאות ראויה לו. היא תעיד על שלמותו, חוכמתו, מציאותו המחויבת והקודמת. בורא עולם הוא בטרם כל יציר נברא, אחרי ככלות הכל לבדו עם לוח נורא. אולם בעולם פה שלנו, הניח אותה לבעל הבחירה, שנאמר והארץ נתנה לבני אדם, שמה יעשה פה האדם? ישלים את הבריאה, את בריאותה, ויפיק אותה, יוציא ממנה לעניין נשגה ונעלה. שנאמר אלה תולדות השמיים והארץ באי ברם, אל תקריא באי ברם אלא באברהם, פירוש הדבר אברהם הוא גילה את העולם, את בורא העולם פה בעולם. ואם האדם יישר דרכו ושומר את המצוות, את הפקודות של הבורא, אז הטבע בעצם כולו שלו. והנה היא, הבריאה בכללה, מצאנו שהיא מכונה בשם מלבוש, שנאמר אותה אור כסלמה. דילגתי על הסוגריים, והוא כמו המלבוש חוצץ ומכסה האדם, אשר לא יראה האדם ובבשרו, רק לבושו. הלבוש מכסה את האדם, כך להבדיל כביכול, בורא העולם מכסה את אורו. ולכן נקראת הבריאה בגד, ולפי הקדמתנו קודם, כי הבריאה עדיין לא נגמרה, והניח הבורא יתברך לאדם להשלים את הבריאה. לכן שימו לב, העיר הבורא אותנו במצווה ציצית להורות כי המציאות היא בגד, העולם זה בגד, ומשני צדדיו יש עדיין חוטים, חוטי הציצית שלא הרגו אותם בבגד, לא נהרגו, ולכן צריך גדיל וענף. ואתה בן אדם, אם תהרוג את הבריאה תעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אם אתה תחבר לעולם שבו אתה חי את הציציות, אתה תהיה שותף איתי בבריאה. הבריאה תתקיים, תגדל, יהיה לך הכל מה שאתה רוצה. נלך בעקבות המשך חוכמה עוד צעד קדימה. על פי דבריהם של חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, לא רק שאני רוצה שתדע שאתה שותף איתי בבריאה, אתה גם שותף איתי ביצירה שלך, שיצרתי אותך. כי כשבורא עולם יוצר את האדם, הוא לא יוצר אותו שלם. הוא משאיר לו לגמור את עצמו דרך ברית המילה. וכשאדם מל את ילדיו, נכדיו, ניניו, בעצם הוא מודה לאוריו שמלו אותו, בזה שהוא מל את הדורות הבאים. פירוש הדבר, מצוות הציצית, עניינה להזכיר לנו, אנחנו שותפים עם בורא עולם. וזה מצוות המילה גם. מתי הרגשנו פעם ראשונה שותפות עם בורא עולם? לא במצרים, לא ביציאת מצרים, לא בקבלת התורה. בכל המקומות האלו אנחנו היינו צופים. אנחנו לא היינו, סליחה על הביטוי, השחקנים. הפליירס, השחקנים. אנחנו היינו אלה שמסתכלים על המשחק. היה דם צפרדע, מכינו כפיים. וואו, עוד מכה. קבלת התורה, וואו, עמדנו, צופים ממה שקורה. בהתחלה פחדנו יותר, אחר כך פחות, כי משה דיבר, בורא עולם הפסיק. פעם ראשונה שהרגשנו שאנחנו שותפים עם בורא עולם, היה בקריאת ים סוף. כי בוא נבין, במכת חושך, אומרים חז"ל, מתו 80% מעם ישראל, וחמושים עלו בני ישראל ממצרים. 20%. מתו האנשים. לכל משפחה יש תינוקות. כל משפחה שיצאה ממצרים, אומרים חז"ל, ימצא אליה לבית לפחות תינוקות, ילדים, 5-6, לפחות. תבינו, עומדים מול הים, מיליונים של ילדים קטנים, 600 איש, לבד אנשים ועטף. הים מקדימה, מצרים מאחורה. מסביב הצדדים, עריות, נמרים, טייגרים, פחד חדים. אי אפשר לזוז מהמקום. שוק טוטלי. החיים נגמרו. אין. אין, פשוט אין. אין, אין מוצא. אין איזה שביל שאפשר לברוח. ואז מה קרה? מה בורא עולם? וקרה את הים. מה הרגשנו? על חיינו המסורים בידיך. בורא עולם נתן לנו יד. תבינו, מי שבא לים נקרא יורדי ים. למה נקראים יורדי ים? כשנכנסים למים, יורדים. אז אם בורא עולם בוקע את הים, עכשיו מה צריך להיות? יש יבשה. אז נכנסים, עמוק יותר, יורדים. אז אם המיליונים יורדים, צריכים גם מה אחר כך? להעלות. זה לילה, אין הרבה שעות. זה לא בחורף, גם בחורף זה לא מספיק, ודאי לא בחודש ניסן. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? פלט, ישר. לא ירדנו, לא עלינו, ישר עברנו לצד השני. ולא דחפו, כי היה 12 נתיבים, כולם יכלו להיכנס, לצאת. הרגשנו חיינו המסורים בידיך. הרגשנו שבורא עולם נתן לנו יד, יד. למה הוא נתן? נתנו לו את היד שלנו והוא החזיק אותה. זה הרגשנו. ואז הבנו שבעצם בורא עולם נותן לנו יד, לא רק עכשיו. גם במצרים, שחשבנו, אנחנו רק מסתכלים, גם אז קיבלנו יד. כי איך נאמר? מפורש. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. במצרים לא היה יד. במצרים היה אצבע אלוקים ועוד אצבע ועוד אצבע. זה ככה הבנו בהתחלה. אבל הבנו שזה יד, ומאותו רגע הבנו שבאמת הקדוש ברוך הוא נותן לנו יד כל הזמן, רק מה הוא רוצה מאיתנו? שניתן לו גם יד. איך נותנים בחזרה יד לקדוש ברוך הוא? יש דרך אחת, שיודעים לתת יד לשני. שנותנים יד לשני, זה הכוונה לתת יד לקדוש ברוך הוא. לכן תראו כמה נפלא. באותו מזמור של רבי יהודה הלוי בקטע 14, תראו שלוש שורות מהסוף, תלו למעלה, נאמר עוד קטע, ידידים רוממוך, בשירה קדמוך, מי חמוך השם באלים, שירה חדשה שיבחו גאולים. ידידים רוממוך, מה זה ידיד? פרנד, חבר? לא, ידיד זה יד ועוד יד. זה ידיד. שם הבנו כמה שניתן יותר יד לשני, כך נוכל יותר מה? להבין ולהרגיש שאנחנו נותנים גם יד לקדוש ברוך הוא, והוא נותן לנו יד בחזרה. לכן, תראו דבר מדהים, פילי פלאים, איך התחילה גלות מצרים? שלא נתנו יד לשני. איך התחילה גאולת מצרים? שהתחלנו לתת יד. בלי ששמנו לב. איך התחילה גלות מצרים? הנה לפנינו, בקטע ה-18. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו, ויעלו את יוסף מן הבור. וימכרו את יוסף לישמעאלים, 20 כסף. והביאו את יוסף מצרימה. מה זאת אומרת וימשכו? מה זה וימשכו? מה עשו? משכו אותו. עם מה מושכים? עם היד. משכו אותו מהבור, כדי לפרק את המשפחה, למכור אותו. איך מתחילה גאולת מצרים? בלילה האחרון, אחר הצהריים, בקטע 17, ויקרא משה לכל זקני ישראל ואמר עליהם, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח. משכו! תהיו ביחד! אם אימת הבית מיות מסה, משפחה קטנה, ישחטו עכשיו איזה סה, מה יעשו עם כל המסע? תקחו גם את השכנים לארוחה, כולם ביחד תעשו. לתת את היד. זה המפתח. ולכן, אם מותר לי לשאול, כולנו שרים, וצריך לדעת, שמדברים על גאולת מצרים, זה לא רק ליל הסדר. זה לא רק 7 ימים של פסח. זה כל השנה. תראו כמה מצוות עוטפות אותנו מסביב, זכר ליציאת מצרים. קידוש בשבת, כל המצוות. זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. אבל אנחנו עוד שרים בליל הסדר. ומה אומרים? בקטע ה-19, ברמב״ם, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. שנאמר והוצאתי אותה משם. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כאילו אתה בעצמך היית עבד, יצאת לחירות ונבדית. אז בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, להרגיש כאילו יצא ממצרים. אתם מכירים אדם בעולם? אדם בעולם, מי שלא יהיה, שאפשר לשים עליו אצבע ולהגיד, הוא הרגיש בליל הסדר, הוא הרגיש בפסח שהוא יצא ממצרים? לא מכיר אחד כזה. ואם תגידו למישהו, נו, אגב, ענק, אתה מרגיש שיצאת ממצרים? אני לא מרגיש. הדורות הקודמים אולי הרגישו. תשאלו את הדורות הקודמים, לא, אנחנו לא, אבל אולי הדורות הקודמים. עד שנגיע לאלה שבאמת יצאו ממצרים. אבל כתוב הרי בחז"ל שצריך להרגיש, שרים את זה. דברי חז"ל זה קודש קודשים, זה לא סתם אמירה. אפשר להרגיש, לא רק בפסח, כל יום שאנחנו יוצאים ממצרים. איך? איך? הרמב"ם כותב תשובה. שנאמר, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. איפה מופיע הפסוק הזה? שמביא הרמב"ם. בואו תראו, בקטע ה-20. כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך 6 שנים, ובשנה השביעית ישלחנו חופשי מאמך. וכי תשלחנו חופשי מאמך, לא תשלחנו ריקם. ענק תעניק לו מצונך, מגורנך, מעקבך. אשר בערך השם אלוקיך תיתן לו. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. ועבדך השם אלוקיך. על כן הולכים מצווך את הדבר הזה היום. רואים כל מקום לזכור יציאת מצרים. מה כתוב כאן? קנינו עבד עברי. כל הקונה, עבד קונה אדון לעצמו. הוא עובד שעות מסוימות. מקבל משכורת כל חודש. שישי שבת הולך הביתה. פירוש הדבר, יש לו תנאים טובים. ברוך השם, עבד יוצא מן הכלל. העבד שמח עם האדון, האדון שמח עם העבד. נגמרו 6 שנים. נו, מברכים אחד את השני, נותנים חיבוק אחד לשני, והעבד הולך הביתה. בסדר? כולם נהנו? נגמר. אומרת, התורה לא נגמר, עכשיו רק מתחיל. בוא, תן לו. מצונך, מגורנך, מעקבך. תכניס לו הביתה אוכל לשבועיים. פריג'ידר מלא באוכל. למה? מה קרה? הוא עבד, עשה עבודה טובה, כיבדתי אותו באופן מיוחד, כיבד אותי בחזרה, היינו ממש בריאות מיוחדת, נגמר שלום. לא, עכשיו זה מתחיל. מה פירוש? עד עכשיו הוא היה עבד. איפה היה 6 שנים? ידע איפה הוא בא. עכשיו הוא חוזר לחיים נורמליים, יש לו אישה ילדים. הוא צריך ללכת לחפש עבודה, לרעיון עבודה. תן לו בית עם אוכל לשבועיים, 3, מלא הכל. ולמה? שהוא לא ידאג, אשתו לא תדאג, הילדים לא ידאגו, כלום. יש אוכל. הוא ילך, יתפלל כל בוקר, ילמד, ילך לחפש עבודה. כי עכשיו הוא כבר לא עבד שלך. עכשיו הוא מה? אח שלך. אח, תן לו יד. זה לצאת מבית עבדים. שנאמר, וזכרת כי עבד היית במצרים. פירוש הדבר, להרגיש לצאת לחירות, זה כמה שיותר אנחנו רגישים ונותנים יד לשני. ועוזרים לו. זה יציאת מצרים. ולכן, תראו דבר, פילאי פילאי פלאים. מדהים. איפה היה הפסח הראשון בעולם? בסדום. איך נאמר בקטע 21? ויפצר בם, באותם מלאכים שבאו מאברהם, הלכו להציל את לוט, ויפצר בם מאוד, ויסעו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה, ומצות עפה ויוכלו, כותב שם רש"י, פסח היה. פסח של סדום. מה עשו? אכלו מצות. מה כתוב בפסח מצרים שורה אחרי זה? ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו. אוכלים מצות. שורה הבאה. מה היה בפסח של סדום? ויצא עליהם לוט הפתחה, והדלת סגר אחריו, הוא הכניס את האורחים הביתה, סגר את הדלת, יצא להרגיע את כל אנשי סדום. אבל הוא הכניס אותם הביתה, שלא יפגעו בהם. מה קורה בפסח מצרים? ואתם לא תצאו של פתח ביתו עד בוקר, המזיקים נמצאים בחוץ, תישארו בבית. מה קרה למי שבחוץ? בסדום? את האנשים אשר פתח הבית יקו בסנדרים, נהיו עיוורים מקטון ועד גדול, והילו למצוא הפתח. כל אלה שהיו מחוץ לבתים במצרים, ופסח השם על הפתח, ולא ייתן למשחית לבוא אל הבתים. המשחית היה רק בחוץ. לוט מדבר עם חתניו בקטע הבא, ומה הוא אומר להם? קומו! צאו מן המקום הזה. מה כתוב? אומר פרעה לעם ישראל, למשה, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר, קומו, צאו מתוך עמי. גם אתם, גם בני ישראל, לכו עבדו את השם כדבריכם. מה קורה בפסח של סדום? והתמהמה. האלות לא כל כך רוצה ללכת. והחזיקו האנשים בידו, ביד אשתו, ביד שני בנותיו, בחמלת השם עליו, ויוציאו ויניחו בחוץ לעיר. מה קורה בפסח מצרים? השורות האחרונות, ויפו את הבצק שרוצים ממצרים, וגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה. וגם צדה לא עשו להם. מדהים! מה פירוש הדבר? לוט הבין, הוא כל כך התרחק מאברהם אבינו, נהיה השופט של סדום, כל כך רחוק, התרחק מאברהם אבינו, אם הוא רוצה להמשיך לחיות, הוא צריך להתחיל לחזור בחזרה. איך מתחילים לחזור בחזרה? איך? דבר ראשון מה? פותחים את הדלת, להכניס אורחים. מה זאת אומרת פותחים את הדלת? איך פותחים דלת? איך פתחתם פעם דלת בבית שלכם? איך פותחים דלת? נו? מה? עם היד, ידית, נותנים יד, פותחים את הדלת. הפתיחת הדלת הזאת של לוט, מה היא הביאה? שמי יצא מלוט? המון מואב דוד משיח, הגאולה. גם אנחנו. מה אנחנו עושים? כל דכפין, פותחים את הדלת. אז שפותחים אותה בסוף הלילה, מי מחכה שם בדלת? אליהו שיבשר על הגאולה. זה, חזבאים אומרים לנו. כל האומר שירת הים בשמחה מוכלים לו על כל אמונותיו. מה, איך זה? מה פירוש הדבר שאלנו? מה הסבר? להגיד שירת הים ולהבין, לא כל יום אולי, אבל מדי פעם. להרגיש, קיבלנו יד מבורא עולם. נתן לנו יד. הרגשנו חיינו המסורים בידיך, ויד כזאת היא שבעצם אנחנו מרגישים שכל יום אנחנו מקבלים חיות מבורא עולם. בכל דבר. מי שמרגיש כך, מוכלים לו על כל האבונות. למה? איך כתוב שם על מחילת אבונות? אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אין יום הכיפורים מחפר על עבירות שבין אדם למקום עד שירצה את חברו. איך מבקשים סליחה מחבר? מה עושים אחרי שביקשנו סליחה? נותנים יד. נותנים יד. כל האומר שירת הים בשמחה. פירוש הדבר. קיבלתי כזאת יד מהקדוש ברוך הוא, מקבל כל הזמן, אקבל עוד. מה אני, איך אני נותן לו בחזרה? נותן יד לשני. ולכן רמז לתחיית המתים מן התורה, זה מפה. כי ההרגשה לפני קריאת ים סוף, זה נגמר. כמו אדם שנפטר, זהו, קבור באדמה, נגמר, אין איפה. אי אפשר לזוז מטר. ים קדימה, מצרים אחורה, אריות נמרים, טייגרים מסביב, אין מה לעשות. זה נגמר, לגמרי, אין. ואז, וואו. כאילו משום מקום. אבל זה המקום, הקדוש ברוך הוא העביר אותנו, והם שם. נגמר. זה הגשש של תחיית המתים. זה מצוות ציצית ומצוות מילה, שבאים להזכיר לנו כל הזמן את מה? אנחנו שותפים. בורא עולם אומר, העולם שלך. אתה בעל הבית. אתה מלך. תעשה מה שאתה רוצה. אבל תזכור שאנחנו שותפים. שים ציציות. תחבר את העבודה, את העשייה, אליי, שכבוד שמיים יתגלה, שלך הכל. לכן, כמה נפלא, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נותנים לו יד, מה הוא נותן לנו בחזרה? שני ידיים. איפה? בסוף שירת הים. איך נאמר? מקדש השם, כוננו ידיך. את שני הידיים מקבלים ממנו. שיש את התחושה הזאת, את ההרגשה הזאת, באמירת אז ישיר, איך בורא עולם מחזיק אותנו, ועשה אתכם על כנפי נשרים. איך עולם, בורא עולם נותן לנו את ידו, ומי, כמו הדור שלנו שרואה את זה, כל הזמן, נראה את הדברים בצורה הזאת, נהיה ידידים, נדע לתת יד אחד לשני, נדע להיות כידידים שמרוממים אותך בשירה, אז נזכה מכוח זה, באמת, בגלל אבות, תושיע בנים ותביא גאולה לבני בניהם.